Vogte.
רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. שחף אברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד. שחף אברקות, מומחים בניקיון. התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם. תנו למומחים לעשות את העבודה. 052-879-6797. שחף אברקות, מומחים בניקיון.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
דוידוף הובלות, מתמחים בכל סוגי ההובלות, מפריט בודד ועד דירות ומשרדים, תוך ליווי הלקוח עם שימת דגש על יחס אישי, אמינות, אחריות ועמידה בזמנים. דוידוף הובלות, 053-276-5799, 053-276-5799. דוידוף הובלות.
כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
שמסכם בימים אלה 55 שנות עשייה צבאית, ציבורית, פוליטית ודיפלומטית, מר מתן וילנאי. צהריים טובים.
צהריים טובים, אולי.
תודה שהגעת לאולפן ושהקדשת לנו מזמנך.
כל מה שקשור לצבא אני תמיד ערוך ומוכן.
זה יפה לשמוע. אני רוצה להתחיל ברשותך את השיחה במשהו אקטואלי. אנחנו ציינו אתמול את רצח ראש הממשלה יצחק רבין, זיכרונו לברכה. ולפני כמה ימים גם ממש היה יום השנה ואת העצרת. במועד הרצח אני רוצה להחזיר אותך, אתה בטח זוכר, אתה היית סגן רמטכ"ל. אתה יכול לספר לנו, לשתף אותנו איפה זה תופס אותך, מה האירוע הזה עושה לך ברמה הלאומית, ברמה האישית, בוודאי הכרתם.
אבא של כולנו. מנהיג יוצא דופן, שברגע שהאחריות הייתה מוטלת עליו, הוא החליט שהוא נוקט בכל מה של דעתו צריך לעשות. לא להתחמק, לא לשחק לרוחב המגרש, ללכת קדימה ולקדם את הנושאים. מנהיגות שהיום ממש חסרה לנו. אני אז סגן רמטכ"ל, טלפון מהרמטכ"ל, זה מוצאי שבת להזכיר, אחרי העצרת בכיכר רבין, בכיכר מלכי ישראל של אז, טלפון מהרמטכ"ל, מתן רבין נרצח, עוד לפני זה היו שמועות כאלה או אחרות, הוא אמר רבין נרצח, תראה מה צריך לעשות עם ההלוויה שלו, זו הייתה הדרך של אמנון להגיד לי, אתה אחראי על זה.
ואתה לוקח אחריות.
אנחנו צבא.
כן.
אמרתי לעוזר שלי, זוהר, היום הוא ראש אגף במשרד הביטחון, היה ראש אגף המודיעין במוסד, איש מאוד רציני. אמרתי לו, כל מי שיש לו עניין בהלוויה של ראש הממשלה, 2:00 AM אצלי במשרד. אני מגיע למשרד ב-2:00 AM, עשרות אנשים מכל מין ומכל סוג, שיש להם מה להגיד ולקחת חלק בנושא ההלוויה. אמרתי, תביאו לי את הפקודה, פקודת חבצלת, עיינתי בה, זה קרח גדול, עיינתי בה 2 דקות, אמרתי לעצמי, זה לא לרבין, זה לא לרצח, שמתי את זה בצד, ובואו נתחיל לעבוד. והכנו את ההלוויה. יוצאי הפלמ"ח, ותיקי הפלמ"ח רוצים שנעצור בשער הגיא, נעשה טקס, ואלה רוצים ככה והמפלגה רוצה אחרת. אני חתכתי וקבעתי את הכללים של ההלוויה, למוחרת 9:00 AM הצגנו את זה לממשלה, שמעון פרס יושב ליד הכיסא המיותם של רבין, הם אישרו לנו את כל מה שאנחנו המלצנו, וגלגלנו את המבצע, ועשיתי הרבה מבצעים בחיי, אחד הקשים שבהם בגלל האווירה ובגלל הנשוא שזה יצחק רבין. אחד הדברים שמפריעים לי, ויכול להיות שאני כבר רואה את זה אחרת, אחרי 24 שנה, האירוע הולך ומתעמם, הולך ונשכח. בבית העין ראיתי כותרת בארץ, אתמול אני חושב, שמשרד החינוך הודיע שהרצח הזה הוא לא פוליטי, אז מה הוא כן אם הוא לא פוליטי? הוא בודר רצח פוליטי, חד וחלק, ויצחק נרצח בגלל תהליך השלום, זה לא סוד, כולם יודעים את זה. כל מיני קונספירציות למיניהן, רואים בבירור את האיש הזה יורה בו והורג אותו, ורצח פוליטי זה שאין לו מקום, לא צריך להתחיל להרצות על זה. אני מקווה שזה מובן מאליו. אבל רבין היה יוצא דופן בהתנהגות שלו, הוא הרגיש בודד יותר מפעם אחת, יכולנו לראות את זה אנחנו, היינו אנשי צבא בסך הכל, ממלאים פקודות וכאלה שבאים להערכות מצב, לא מעבר לזה, וברור שצריכים לבצע את הדברים האלה לאחר מכן, הרגשנו שהוא נמצא לבד. לי אישית זה חרה מאוד. היינו מגיעים, הוא לא הבין שיום העבודה נגמר, הוא לא הבין ששבוע העבודה מתחילים ביום שישי, ב-4-5 אחר הצהריים, נזוז בכיסאות, הוא לא מבין מה אתם זזים בכיסאות. ואז היינו מגיעים אליו הביתה, שם ברמת אביב, לדיונים אצלו, להערכות מצב ולב אחד דברים אחרים, ולמטה מפגינים, צורכים כמו מטורפים, ואני אומר גם לרבין, והייתי מאוד מרוחק ממנו, לא, הוא היה מפקד, זה לא היה סחבק. אמרתי לו, כבוד ראש הממשלה, למה זה נראה ככה? למה אי אפשר לטפל בזה? אני זוכר, לא אשכח את זה, את ישיבת הממשלה על דעתי האחרונה, אני יושב בתור סגן המרכ"ל, אני נותן איזה דיווח של הצבא, פואד, היה שר אצל רבין, ישב מולו חצי שמאלה, מספר את הסיפור שהתנפלו על הרכב שלו בכניסה לכנסת ושברו את הסמל שלו, לקחו לו את הסמל, לא יודע איזה רכב זה היה, אבל לקחו לו את הסמל וטלטלו אותו, ופואד אומר, זה היה פחד מוות. ויצחק, אני אזכור את זה עד יומי האחרון, מתכופף קדימה, מסתכל שמאלה, משמאלו יושב היועץ המשפטי לממשלה, הוא אומר ליועץ, אי אפשר לעשות עם זה משהו? היועץ אומר לו, זה הפגנות, דמוקרטיה, זה חוקי, זה הכל בסדר. בסוף אותו שבוע הוא נרצח.
אכן, דברים לא פשוטים, ובטח כשמסתכלים עליהם, כמו שאתה אומר, באספקלריה של כך וכך שנים אחורה. זה עשה משהו אישי אצלך, האירוע הזה, מעבר לרמה הציבורית?
קודם כל, הרמה הציבורית היא כמובן, עשה לי אישי קשה, אבל הרמה הציבורית היא הרמה הקובעת, ואני מרגיש רע מאוד עם הצורה שמזכירים את זה היום. אני חושב שהאווירה היא קיימת, הרוצח הבא כבר קיים באיזשהו מקום, ואי אפשר כמובן לדעת מי הוא, והאווירה היא כזאת שאין ספק שבחברה הישראלית אלימות זה חלק מצורת החיים. זו אמירה קשה, אבל זאת האמירה.
כשאתה מדבר על אווירה, אז באמת אתה מתכוון לאווירת האלימות?
לאווירת האלימות. אלימות בכל... אתה רואה את האלימות על הכביש. כל מקום אתה רואה את האלימות. אני בזמנו הייתי בראש ועדה שמינה שר יצחק לוי, שהיה ראש המפד"ל, היה שר החינוך, איש עם חוכמה מדהימה, לעסוק באלימות בבתי הספר, וברוש לא עשה עם זה שום דבר.
מה לגבי התפקיד של המנהיגים שלנו באמירות בנושא של פילוג?
המנהיגים הם אנשי מפתח בעניין. מנהיגים הם תמיד אנשי מפתח, ובנושא הזה ללא ספק הם אנשי מפתח, וצריכים לעשות, ליצור את האווירה הרגועה, את האווירה הנכונה לחברה הישראלית. לצערי זה לא קורה.
כן.
בצורה מאוד מתוחכמת, הם לא בעד אלימות, ברור שלא, הם נגד אלימות, אבל... כך זה, עובדה שכך היא, זה מתנהל.
אתה אומר, השאלה היא לא מה הטקסט, אלא מה הסאבטקסט.
בפירוש.
אני רוצה לקחת אותך ברשותך לתקופה אחרת שבה היית בצבא. למעשה דיברנו על התקופה שהיית סגן רמטכ"ל, היית סגן רמטכ"ל כ-4 שנים, שזו הכנה מצוינת לתפקיד של רמטכ"ל. ובסופו של דבר, מי שהיה שר הביטחון, איציק מרדכי, מחליט שלא למנות אותך. ובספר שלך... אתה כותב בצורה מאוד עדינה על הקושי שלך עם ההחלטה הזאת. תרצה להרחיב קצת על התחושות שלך באותם ימים?
קודם כל, ההכנה התחילה בתור רב תוראי, מפקד כיתת צנחנים ב-890. שם התחילה ההכנה האמיתית שלי לאורך כל הדרך, בכל התפקידים ובכל המלחמות. נפצעתי גם בשדה הקרב, גם באימונים. אני חייל. כך, איך נקראת התוכנית שלך?
כי אני חייל.
כי אני חייל. אז אני בהחלט נאשם בעניין הזה.
אתה
מודה. הסיפור קשור לרבין גם בעניין הזה. רבין היה צריך להחליט בזמנו בין 3 אלופים מי יהיה סגן רמטכ"ל, בהנחה שהוא יהיה הרמטכ"ל שלאחר מכן. ו3 האלופים, האחד זה אורי סגי, השני זה יצחק מרדכי, והשלישי זה מתן וילנאי. והוא בסופו של דבר החליט למנות אותי על פניו של איציק. זו הייתה החלטה חמישית או שישית כבר בנושאים האלה. תמיד הוא מצא את עצמו מאחוריי, ואז נוצרה הזדמנות פז שהוא שר הביטחון בגלל פוליטיקה, והוא צריך לקבל את ההחלטה. ראש הממשלה, דרך אגב, בנימין נתניהו, הצטער על זה. גם אמר לי בישיבת הממשלה, לקח אותי לחדר שלו בצד ואמר, מתן, התכוונתי שזה אתה תהיה, הוא לא נותן לי.
וזה
אמרתי
היה...
לו, ראש הממשלה, זאת לא מנהיגות. אמרתי לו את זה. זאת לא, אנחנו מכירים מהשכונה, מה שנקרא. יוני היה חבר טוב שלי.
אתם מכירים מהסיירת.
יוני היה בן גילי, צעיר מני בשנה. אנחנו מכירים מיטב, כן, כן.
זה, אבל זה היה בזמן שבנימין נתניהו היה מאפשר לאחרים לעשות דברים. הוא היה אז ראש ממשלה חדש.
ממש כך. הוא היה ראש ממשלה חדש, בכלל דרכו חשש, ואיציק מרדכי, הייתה לו הילה, שר ביטחון. והוא פשוט חשש. הוא ידע את זה גם, ידע את זה.
ואם נמשיך רגע אחד בעניין ההיכרות שלך עם איציק מרדכי, אז ברבות השנים אנחנו כולנו יודעים שהוא נעלם מהמפה הפוליטית, בעקבות ההרשאה שלו.
הוא לא יודע לגבור על יצרו. אז הוא יכול, הוא נקם בי, ובמקרים אחרים בית המשפט עסק בזה.
ראית בזה משום סגירת מעגל מבחינתך? סוג של נקמה מתוקה או לא מתוקה?
לא, ממש לא. אני יכול להגיד לך שבאותו בוקר הייתי אז בפוליטיקה. התקשרו אל העיתונאים, כבר חלק היה עשו בפרסום, חלק מותר בפרסום, לא חצת מוחי בכלל, והם ציפו לשמוע שאני נורא מתלהב ומתרגש.
לשמוע שמחה.
ושמח. בכלל לא ידעתי שזה הוא, לא הבנתי שזה הוא, חשדתי באחרים, אסור להגיד את זה, אבל כך זה יצא. לא, לא הייתה לי, יש לי שמחה לעד, בהחלט, לא הייתה לי, יש שמחה לעד שאיפשהו נמצא, נמצא ממש במקום הראוי לו, שם הוא נמצא.
כי מה? כי אמרת שלא ידע לכבוש את יצרו, יש בעיניך קשר לשקרון הכוח והרגשה שהכל מגיע?
ממש כך, ממש כך. כאילו הוא אלוהים, אבל עזבי, מה הוא שווה את השיחה הזאת? דמרנו, כמה אפשר לדבר על איזה כמו?
לא, אבל אני רוצה לקחת את זה, תראה, חלפו אי אלו שנים מאז, ו...
אפילו לא יודע כמה, למעלה מי
שם? 15, משהו.
מה 15?
נראה לי שמשהו...
מה פתאום? אני השתחררתי... רגע, בואי נעשה חשבון. השתחררתי ב-98. אז זה 15 שנה?
מאז שהסתיים העניין שלו ב...
אה, זה אחרי זה, כן.
העניין המשפטי שלו חלפו איזה 15 שנים?
כן, כן, כן.
אתה מזהה את הדברים האלה אצל גנרלים היום גם? שקרון הכוח, ההרגשה שהכל מגיע...
תראי, זה הכל עניין שאני חושב ככלל לא, אבל תמיד יכול להיות איש כזה או אחר שמתנהג אחרת. אבל ככלל, האלופים של היום שונים לחלוטין מדורות קודמים. איך אני הייתי אומר את זה לקצין האגם הפיקודי שלי? שאני הייתי קצין האגם פיקודי, והיה איזה אירוע בלילה, ותמיד יש אירועים בלילה, האלוף היה מזמן אותי ללובי של הקינג דיוויד בירושלים. שאני אלוף פיקוד ויש אירועים בלילה, אני מזמן את קצין האגם ללובי של הפלוגת העסוקה בדר אל בלח. זה ממש ההבדל בין האלופים, בין הדורות.
כן, אז אתה אומר שיש... השנים בכל זאת עושות משהו.
כן, לא, גם הדור שלאחר מלחמת ששת הימים, עם ישראל כולו הרי התבלבל, וגם האלופים התבלבלו, וחשבו שהם מורמים מעם, ומאז, לשמחתי, קצת נרגעו מזה.
מה יש לך לומר, או מה דעתך יותר נכון, על ההחלטה הכמעט אוטומטית של בכירים... בצבא ללכת לפוליטיקה. גם אתה עשית את זה, אתה מסתכל על זה היום כהחלטה נכונה, לא נכונה?
אני מבין את זה. קודם כל, אני חושב שזה נכון. זה לא מקרה. אנשי צבא מחונכים לתת את הכל למען המדינה, כולל את חייהם, צריך לזכור את זה. נשבעים בכותל כל פעם שמוכנים לתת את חייהם למען המדינה. אני שנים היו סומרות לי הסערות שהייתי שומע את האמירה הזאת, וזה אוטומטי. ואנשי צבא מורגלים בזה, הם לא ערים לכך שהפוליטיקה, הכללים הם שונים לגמרי, והכלל המרכזי זה קודם כל אני. הפוליטיקאי רואה קודם כל את עצמו, אחרי זה גם
אחרי
נזכר
זה גם
שיש
בכיסא.
גם מדינה,
לא,
אבל הוא עוסק רק בעצמו, גם עכשיו זה ממש בולט העניין הזה, העיסוק בעניין האישי שלך, לא כאילו אין לנו מדינה, ואנשי צבא מטבע הדברים הולכים לזה, וחלק נכווה ומבין שזה באמת לא...
לא בשבילו.
וחלק ממשיכים, כן, כן. אני חושב שזה דבר חיובי. כי מי שמגיע לצמרת בצבא למעלה בדרך כלל, חריגים יש תמיד, אנשים ברמה עליונה.
אז אנחנו נעשה אתנחתא קלה ונשמע את הרדופים של שלמה ארצי, ואחר כך נדבר קצת על מה קרה כשעזבת את הצבא. הרדופים, שלמה ארצי. וזה שיר שלמעשה אתה ביקשת. גם שילוב של שלמה ארצי, גם שילוב של...
יהודה פוליקר יש לנו?
יש לנו גם יהודה פוליקר, כן, הכל יש. אז הנה הרדופים.
כבר פעמיים והרוח על המים יפזר דממה צוננת על פני החברות שמה בין היבי הנחל בשעה אחת נשכח זיכרונות אזוב שלנו מתרקים על הקירות בלי תוגה, כפופי צמרת, בלוריות, סיבה נבדרת, באשר יפות התואר בין ש... שריקות העדרים, דפנוקי גוון ירטיטו, ולכתם לרחוץ בזר, נכלמים נשפיל עינינו אל המים הקרירים, לא נוסיפה עוד לנוע, משתאים נביט ברוע, איך הוא יחד עם המים מפרקים את הסלעים. תאנה חנתה פגעה והנשר היגע, אל כינו חזר בחושך מדרכי האלוהים. הרדופים שלי כמוני וחמור שכל ימי, את פרחי האור שלנו את ביזה לכל רואה, לא אופות מרום מנחם ואל גובה השמיים, גם אתם גם אנוכי לא נגיע כנראה, רק בהר על קו הרכס מישהו מוסיף ללכת, מן הוודי והאבן לרחסים אל הרוחות, עד אשר בכסות הערב יחזונו גר אליי, עם פכפוך פלגים עם רחש הרדופים ליד החור.
ואנחנו על התוכנית כי אני חייל, אנחנו מארחים היום את מר מתן וילנאי, דיברנו קצת...
אני לא רגיל לאמר הזה כל הזמן, מתן.
האלוף במיל,
כן.
שגריר
לא,
ישראל בסין.
לא, קודם כל, השם שלי היום זה השגריר מתן וילנאי.
השגריר.
כי שגריר זה כבר חלק מהשם שלך, האלוף. של 30 וכמה שנים, לא, אבל השגריר,
לא.
כן.
אז אני...
כי ככה זה.
מעולה, אז השגריר זה...
אבל מתן זה הכי חזק.
זה
מתן וילנאי, זה הכי פשוט.
מצוין. אני רוצה לעבור איתך רגע אחד ליום שבו אתה עוזב את הצבא ומגיע לפוליטיקה, ודיברנו ככה כשהמיקרופונים היו סגורים קצת על הפוליטיקה, אבל כשאתה מגיע לפוליטיקה יש לך חיזורים גם מבנימין נתניהו וגם מברק, ואחרי תקופת החיזורים אתה בוחר בברק.
כן, ברור, אני מחליט. מה זאת אומרת חיזורים? זה אני מחליט.
אתה מחליט שאתה הולך עם ברק, ואני רוצה לשאול אותך האם היום ב... חוכמה שבדיעבד לא טעית בבחירה.
יכול להיות. נתחיל מה... קודם כל, הראשון שהתקשר אליי זה ראש הממשלה. והציע לי, מתן, בוא תהיה שר ביטחון ותחליף את איציק מרדכי.
נו.
ולהפתעתו, לדעתי הוא מופתע מזה עד היום, אמרתי לו, אחרי שיקול דעת והתלבטתי וזה, אמרתי לו, לא. אני לא איש ליכוד, ואני לא יכול להיות שר ביטחון של הליכוד.
על רקע אבל מה שדיברנו קודם, של חשבונות.
אז זהו, אז אני הייתי חלש בחשבון, חשבון זה לא הסד החזק שלי, ואחד ועוד אחד תמיד יוצא אצלי שלוש, ולא עשיתי את החישובים האלה בכלל. חשבתי לגופו של עניין מה הדבר הנכון לעשות, ואני אף פעם לא עסקתי בנקמות, בטח לא במקרה הזה, וחשבתי שהדבר הראוי זה ללכת למקום שבו אני מאמין, ובאהוד האמנתי. והייתי בממשלתו, וביבי הציע לי באמת תפקיד, אני לא יודע אם יש רבים שוויתרו על תפקיד שר ביטחון, אבל עוד בדרך שלי למפלגת העבודה, ישבה אז בירקון 110, הוא מתקשר אליי לאותו ואומר לי, מתן, אני יודע לאן אתה נוסע, תעצור ותחשוב. זה היה ממש לחץ פיזי מתון.
התפקיד הזה לא קסם לך, בוא נעזוב רגע את הצחוק בצד על חשבונות ופנקסנות וזה... תפקיד של שר ביטחון, לא...
התפקיד אז קסם לי מאוד, וחשבתי בדעת צלולה שהדבר הנכון לעשות זה הדברים שאני מאמין בהם, וחשבתי שהליכוד לא עושה את הדברים שאני מאמין בהם, ואת שואלת אותי היום, אחרי 20 שנה, שאת יודע כמה זמן זה היה, 21 שנה, כן, הייתי צריך להגיד לו כן. יכול להיות שהייתי צריך להגיד לו כן. כי אני רואה שבפוליטיקה... קשר לבין מה שאומרים, לבין מה שעושים. יכול להיות שצריך להיכנס למשחק הזה גם. אבל מכיוון שאני חייל, אני לא רגיל למשחקים כאלה.
אז עוד חשבת, אתה אומר, רק על ה...
חשבתי על העניין. דבר מאוד מוזר, חשבתי על העניין, כן.
חשבת על העניין ולא על המסביב.
כן, ממש כך, ממש כך.
אז יכול להיות שהיום היית עשר.
כן, לא, זה ב-20 שנה זה מתחלף 40 פעם לפחות בקצב שלנו.
בוודאי.
אבל אני ממש, עד כדי כמה אני לא עוסק בזה, רק שאת שואלת אותי, אני מתחיל לחשוב על זה.
אתה פתאום נזכר.
אני ממש נזכר, כן, זה לא, אני כבר לא שם, ממש לא שם.
זה ברור. אני רוצה לדלג איתך, נראה לי, לתקופה הכי צבעונית ומעניינת כשגריר ישראל בסין. קודם כל, אני אשמח שתסביר איך מגיעים ענייני ביטחון המדינה ו... להיות סגן רמטכ"ל וכמעט שר ביטחון.
פתאום שגריר בסין? איך שגריר בסין?
זו הייתה התגובה שלי גם. הראשון שפנה אליי זה היה שר החוץ. זה ליברמן.
ליברמן?
הוא פנה אליי הראשון. נתחיל כך, הייתה איזו ישיבת ממשלה שאחד השרים דיווח על ביקור בסין, ואני לא מקשיב לדיווח כי ישיבת ממשלה אתה עסוק מאוד, יש לך ניירות, יש לך הרבה עבודה לעשות. וזה המקום הכי שאתה יכול בשקט לעבוד ולא מטרדים אותך. ואז הוא דיווח על סין ואמר, צריך שם שגריר, משהו כמו מתן, לא הבנתי מה הוא אומר. כעבור שבוע, לפני ישיבת ממשלה, ניגש אליי שר החוץ, אומר לי, מתן, מה דעתך להיות שגריר בסין? אמרתי לו, אני בסין? בחיים לא הייתי בסין. לא יודע מה זה להיות שגריר, מה... הוא אומר לי, תחשוב על זה.
וכשליברמן אומר, תחשוב על זה.
אז אני לא הערכתי, זה נכון לבוחרת, זה יום ראשון, יום שני יש ישיבת כנסת, הוא אומר לי, מתן, אני התכוונתי ברצינות. אמרתי לו, בוא נשב ונדבר. ואז ישרנו בפויה שם בכנסת מאחורה, ושוחחנו, והוא אמר לי, אני מתכוון ברצינות, ואני מתואם גם עם אהוד ברק וגם עם ראש הממשלה. דבר שהייתי צריך לדעת, כי ליברמן לא עושה דברים סתם. ו... החלטנו שאנחנו הולכים על שגריר בסין. לא הייתי בסין לפני זה. פעם ראשונה שהגעתי לסין, הגעתי שגריר.
הגעת כשגריר.
כן, כן.
תאמר לי, ואיך האמריקאים מקבלים את הדבר הזה?
יש בכלל, המשולש הזה של שלושת המעצמות, ירושלים, וושינגטון, בייג'ין, הוא משולש מאוד מורכב ומאוד בעייתי.
בגלל זה אני שואלת.
אנחנו לא פספסנו שם טעויות לאורך הדרך, בנושא הביטחוני באמת, ואותו מגבה אחת הורמה, מה פתאום גנרל הולך להיות שגריר בסין.
זה לא עשה מתיחות?
לא, לא עשה מתיחות. גם הכירים אותי וגם לא הייתה סיבה למתיחות. אני מאוד הקפדתי על הכללים בעניין הזה, לא סטיתי הצידה כהוא זה. והיחסים המורכבים בין שלושת המדינות האלה, זה היה הנושא המרכזי שבה אני הייתי צריך לעסוק.
זאת אומרת, היו מוקשים לפרק.
היו מוקשים לפרק, יש תמיד... וזה דבר קבוע בחיים, אבל במקרה הזה, שנסעתי לסין, עברתי דרך ארצות הברית, ושבוע נפגשתי בבית הלבן, בסטייט דיפרטמנט, בפנטגון, כדי ללמוד ולהבין מה היחס של האמריקאים, הוא מאוד מורכב, היום כבר פחות, אבל אז היה עדיין מאוד מורכב, והמילים לא היו תמיד זהות בין הגופים השונים, למרות שאמריקאים, הם מאוד מאורגנים ומרובעים ויודעים מה הם מתכוונים, ולמדתי לא מעט בביקור הזה. לא מעט למדתי בביקור הזה.
זאת הייתה הכנה שלך למעשה ל...
זו למעשה הייתה עיקר ההכנה, זה היה להבין את ה... קודם כל היה להבין את סין, שאני עד היום מבין דבר אחד, שאני לא מבין, וזה הישג עצום. כי רוב הישראלים חושבים שהם כבר מבינים שם הכל, בטח. מה זה? זה סיפורים שם רק עם ישראלים.
תן לנו... איזה דוגמה, אפרופו סיפורים, דוגמה ככה מייצגת למה אנחנו לא מבינים לגבי הסינים.
הסינים לא שמים שום דבר על השולחן שבאים לדון בו ברצינות. אתה משתגע מזה. אני החלטתי שאני רוצה קו תעופה ישיר ישראל-סין שעל ידי סינים, לא על ידי אל-על, שטסה 3 פעמים בשבוע עם מטוס סוג ב', אבל לא משנה, נשים את זה בצד, שיהיה קו תעופה קבוע סין-ישראל על ידי חברה סינית. סימנתי כמה חברות, התחלתי לטפל בזה, ואז נפגשתי עם נשיא של אחת מהן, נשיא של הינן, שהחברה שאכן היא זו שטסה, היום כבר טסות נוספות, אבל אז היא הייתה החלוץ, היא הייתה הראשונה, בשיחה ארוכה, והוא מדבר איתי על כל העולם ובני דודו.
רק לא
מתחילים לעניין. עם קונפוציוס, עוברים לבודה, אתה צריך לשלוט בכל הדברים האלה. קראתי הרבה ספרים לפני זה. ליד האוטו למטה, שהוא נפרד ממני, הוא אומר לי, אמבסדור, העניין הזה של הטיסות, ראה אותו כסגור. בזה זה, והלחץ לידיים ובזה זה נגמר. בזה זה נגמר. ברור שזה דרש עבודת הכנה, והמטה משני הצדדים צריך לעבוד ולהכין, אבל בסוף הוא, כנשיא החברה, כפאונדר, כמייסד וכנשיא החברה, אצלו נופלת ההחלטה, והוא רצה להבין עם מי יש לו עסק. כן. זה איתי במקרה, אני מייצג לו את ישראל.
ולכן הייתה כל השיחה המקדימה.
וכל השיחה התחנה הזאת, כן, וזה, יש לי 10 דוגמאות כאלה. גואנשי, גואנשי זה היחסים הבין-אישיים.
זה הדבר הכי חשוב.
היינו יחד ב-890, אבל שם זה לא 890, היינו יחד בתנועת הנוער, זה הדבר הכי חזק.
טוב, זה קצת כמו אצלנו, לא? שההיכרות...
הסינים הם שונים מאיתנו, אבל הרבה דברים הם ממש משותפים בינם לבינם. קודם כל יש להם הערצה יוצאת דופן ליהודים בכלל, למוח היהודי בכלל. פרסי נובל אצלהם זה הקנה מידה לזה. ולישראל בפרט, למרות שהם נמצאים בצד הפלסטיני של המפה, הם תומכים בצד הערבי, הם לא תומכים בנו בעניין הזה, הם כן ידידים שלנו, זה עולם מאוד מעניין, הם גם ידידים והם גם תומכים בצד השני, וזה יחסים מאוד מורכבים. וצריך לדעת, במשרד החוץ בודדים ידעו לתדרך אותי. הייתה סמנכלית מצוינת, רותי כהנוב, שהיא תדרכה אותי הכי מדויק שאפשר, שאתה בסין הרבה שנים והכירה היטב, ועוד בודדים אחרים. אבל ככלל, מהנהלת המשרד, אין להם מושג על סין. גם היום לדעתי יש להם אולי מושג שטחי מאוד על סין.
זו תרבות מאוד שונה מהתרבות המערבית, ובטח מהתרבות כן. שלנו.
ההבנה הזאת היא הדבר הכי חשוב. כל מי שהיה מגיע אליי לסין, החל מנשיא המדינה וקלה באחרון ראשי הערים או נשיא האוניברסיטאות, הייתי אומר לו, קודם כל, זאת לא אמריקה, אבל גדולה יותר. זה לא אירופה, אבל גדולה יותר.
תן לי את השורה הראשונה של התדרוך במרכאות שהיית מעביר להם.
זה לסובב את הראש מזרחה. מישראל, תסתכלו מזרחה. יש את ירדן, יש את עיראק, יש את איראן, יש את הודו ויש את סין.
שמה זה אומר? עכשיו אנחנו נפגשים למפגש...
מתנהגים, קודם כל, לא בגאוותנות ישראלית אופיינית, אלא יודעים לכבד את הצד השני, יודעים להקשיב לצד השני, ולהבין שהוא חושב אחרת, ולהבין שאתה לא מבין. הדבר הכי חשוב זה להבין שאתה לא מבין.
שאלה היא איך זה בא לידי ביטוי באינטראקציה היומיומית עם אותו אדם שיושב מולך, שזה המבחן.
זה דורש הרבה מאוד זמן עד שאתה יוצר איתם את ההבנה, ואתה מגיע איתם למשהו תכליתי. הרבה מאוד זמן זה לוקח. אני הייתי, טיסות אלה היו מגיעות ביום ראשון בצהריים. יום ראשון לקראת ערב, וביום שני בבוקר היו באים אליי קבוצה של אנשי עסקים ישראלים שבאו לעשות עסקים בסין. אני מתדרך אותם ככל יכולתי, מסביר להם, האיש הכלכלי שלי, הקונסול הכלכלי. בסין יש קונסולים כלכליים יותר מאשר בכל מדינה אחרת בעולם. זה לזכותו של משרד הכלכלה הישראלי, הוא מבין את זה היטב. ומתדרך והכל, והם יוצאים. חוזרים ביום חמישי בלילה, טיסת חזרה, יושבים ביום חמישי בלילה עוד פעם. הם כבר כבשו את סין.
כן, זאת כבר, התובנה
הכל,
שלהם.
הכל כבר סגור, הכל כבר סגור, ואני מנענע בראש ואומר לעצמי, דווקא נראים אנשים טובים, אני לא אפגוש אותם יותר.
וזה ברור לך שהם לא יחזרו.
ברור שלהם.
כי מה? כי הם לא מצליחים?
כי פרסו להם מרבדים אדומים, ושתו איתם גמבי. גמבי זה הלחיים הסיני שמחייב אותך לגמור את הכוס, אז זו משימה לא פשוטה, שליקר לא חזק במיוחד, אבל 70% בטח, והפכתי שם שתיין, אין לי ברירה.
אולי אבל זאת הדרך להרגיש טוב ולהרגיש שזה הלך טוב, כי אתה שיכור.
לא, זה עולם בפני עצמו של כללים מאוד ברורים בעניין הזה גם, וצריך להבין שאתה נכנס למשהו אחר. והמשהו האחר הזה גם יוצר המון אי-הבנות. והרבה פעמים אומרים, כן, לא התכוונו, הם רימו אותנו. זה פשוט חוסר הבנה איך הצד הזה מדבר. סיני לא יגיד לך אף פעם לא. מיו. לא יגיד הכל. יגיד הכל, הוא לא יגיד לך לא. בצורה ברורה. והוא סיני, הוא חושב אחרת, הוא מתנהג אחרת, דרך אגב, בדרך כלל הרבה יותר נבונים מאיתנו, הרבה יותר נבונים מאיתנו. האנשים שאני פגשתי, ברמות שאני הייתי פוגש, של הפרובינציות, מושלים, מזכירי מפלגה, שהם אנשים הכי חשובים בסין, כי הם מייצגים את המפלגה, תמיד אנשים נבונים, תמיד אנשים נבונים. אצלנו אני פחות יכול להגיד את זה.
מה לדעתך נכון לנו ללמוד מהסינים?
סבלנות וראייה לטווח ארוך, תכנון לטווח ארוך, זה מדהים. סין מתנהלת על תוכנית 10-שנתית, שבורכת לחמש שנים וחמש שנים. ישראל יש גם תוכניות רב-שנתיות, בהבדל קטן אחד. בסין זה מתבצע רק ב-95%. בישראל זה מתבצע אולי ב-5%, אולי.
אולי זה גם נובע אבל
מהכוחות
הפוליטיים והממשלות.
סין בעניין הזה זה לקנא בהם, אם כי יש להם כמובן את המגבלות שלהם, אבל ברמה העקרונית, יכולת הביצוע היא מרשימה, ממש מרשימה.
אתה יכול לתת לנו ככה דוגמה אחת שתגיד, הנה, זה מדגים את השונות התרבותית באופן הכי קלאסי. משהו שנתקלת בו בשנותיך שמה, ויסביר לנו בדוגמה אחת על מה אתה מדבר?
תראי, אנחנו הסינים, הנושא האסטרטגי המרכזי של סין היום, זה חידוש דרך המשק. זה חיבור סין לעולם. במקרה הזה לאירופה. זה אירו-אסיה. זה חיבור ממש של אסיה ואירופה ליבשת אחת אירו-אסיה. זו תוכנית יומרנית עם השקעה של טריליונים של דולרים, סכומי עתק שאנחנו לא יכולים לקלוט, והם פתחו בנק שעוסק בעניין הזה. בנק אסיאטי שעוסק בפיתוח הזה. AIIB בנק, הבי זה בנק. ואני לא התעסקתי עם זה, אמרתי, זה בנק אסיאטי, מה מעניין אותי? ואז באחד הביקורים שלי בסצ'ואן, בצ'נגדו, זה איזה 5 שעות טיסה מבייג'ין, מתקשרת אל הקונסולית שאומרת לי, השגריר, כרגע מצטרפות צרפת, גרמניה ובריטניה לבנק. אמרתי לעצמי, קרה משהו ביומיים האלה? מה, הם עברו לאסיה? זה אסיה, זה אירופה, לא? מה קורה פה? הרמתי טלפון ישר לראש הממשלה, מצ'נגדו, ואמרתי לראש הממשלה, הוא עסק דרך אגב אז בדיוק בהקמת איזה ממשלה, זה היה אפריל משהו.
באופן מפתיע, אתה אומר, הוא עסק בהקמת
הממשלה. אמרתי לו, ראש הממשלה, חייבים מיד להצטרף לבנק הזה, אני לא יודע עליו כלום, אני רק מבין שאם נהיה פאונדרים, נהיה בעלי עוצמה שם, אם נצטרף אחרי זה, נהיה כאלה שיצטרפו אחרי זה, ואם מצטרפות אליו המעצמות האירופאיות, נכון לעשות את זה.
נראה שיש סיבה.
וראש הממשלה לזכותו, אמר מיד, הוא אמר לי, מתן, מה אתה מטורף? אין עבודת מתן, כלום, מת לו נכון? והוא אמר, בגלל שזה אתה, אנחנו נעשה את זה.
וזה קרה?
עשינו את זה. עשינו, ואנחנו שם, ויש לנו בעלי תפקידים שם, וזה רק ילך ויגבר. והבנק הזה כבר משקיע סכומי עתק בתשתיות בין סין לבין אסיה, לבין אירופה.
זו מגמה חיובית בעיניך, ההתרחבות הסינית הזאת, הפלישה אולי ל...
אני חושב שכן, זה מאוד חיובי. קודם כל, הקשרים עם סין, נתחיל מהסוף. ארצות הברית של אמריקה היא בעלת הברית האולטימטיבית של מדינת ישראל, אין בלתה. את זה אמרתי כשגריר ישראל בסין, האנשים שלי אף פעם לא אהבו שאני אומר את זה לסינים, ואמרתי...
אמרת את זה גם לסינים?
בטח שמעתי את זה לסינים. אפרופו
נימוס זה עובר?
לא, לא, אפרופו שאתה אומר להם את האמת, אתה פשוט אומר להם את האמת. יחד עם זאת, היחסים עם סינים מאוד חשובים, כי סין זה רק שאלה של זמן, שכלכלית היא, אם היא רוצה, תהיה מעצמה מספר אחת, והיא חשובה לנו מאוד. היא מעצמה שמתחילה לעסוק גם במזרח התיכון, רוב האנרגיה שלה מגיעה היום מהמזרח התיכון. זה דבר מאוד חזק, והיחסים האלה איתה חשובים מאוד, וששמים את הדברים על השולחן בצורה מסודרת, והסינים מבינים את זה, הם חכמים, הם יודעים את היחסים שלנו עם ארצות הברית, זה רק עושה טוב לעניין.
אבל אני מחזירה אותך רגע אחד לאמירה שלך שהם פרו-פלסטינים, זה טוב המעורבות הגדולה שלהם פה באזור, בעיניך?
הם קודם כל טוב? רואים את האמריקאים כבעלי העמדה במזרח התיכון. וזה עוזר להם מאוד שהאמריקאים נמצאים כאן. יחד עם זאת, מכיוון שסין הולכת להיות, היא כבר מעצמה מספר 2, אבל היא יכולה אפילו להיות מספר 1, אני לא בטוח שזה יקרה, אבל זה בהחלט יכול לקרות. חשוב מאוד שישראל תהיה בקשרים גם איתה וגם איתה. זה רק טוב למדיניות החוץ הישראלית, והסינים הם כאלה שאפשר לדבר איתם על הדברים האלה.
טוב, אנחנו נעשה הפסקה, נשמע את יהודה פוליקר, דברים שרציתי לומר, ואז נמשיך בכיוון קצת אחר.
חלומות שחלמתי והם מקיצים בידיי שבריהם בעיניי נשטפים מפניי בדמעה ולילות יסורים לא ספורים שהתבעתי ביי כעובד בדרכי בדרכי הרע אך בכל הדרכים מעולם לא עבדה לי דרכנו וגם אם לפעמים סערו מסביב הרוחות ואהבתי אותך והיה לנו טוב טוב אל תותינו והיה לנו רע ואהבתי אותך בכל הדרכים מעולם לא עבדה לי דרכנו וגם אם לפעמים סערו מסביב הרוחות ואהבתי אותך והיה לנו טוב טוב ואהבתנו והיה לנו רע ואהבתי אותך לא פחות
אז שמענו את יהודה פוליקר, ואני רוצה לעבור איתך לדברים אחרים שרציתי לומר. הזכרת מקודם את איווט ליברמן, שהיה אז שר החוץ, ואני מבינה שאתה מכיר את האיש מזה שנים, ואמרת ככה מקודם שכשאיווט אומר משהו, אז הוא כנראה כבר סגר את כל הקצוות. אני רוצה ברשותך לנסות להשליך את זה למה שקורה היום, שהוא לשון המוזניים, והוא בונה לנו, או מנסה להרכיב לנו ממשלה. איך אתה רואה את זה מהיכרותך?
איווט הוא פוליטיקאי מאוד משופשף, קר מזג, מאוד מחושב, ושהוא אומר משהו, הוא מתכוון לזה, לא יזיז אותו מעמדותיו. אני רואה כל מיני כאלה שמזיזים אותו כל הזמן.
או שחושבים שהם מזיזים
והוא,
אותו.
והוא, לדעתי אישית, הוא עושה גם את הדבר הנכון.
זאת אומרת...
ממשלת אחדות, חזקה, לא משהו על קרעיים, שהנושא המרכזי שלה זה הנושא האזרחי במדינת ישראל, נראית לי הדבר הנכון. והאחרים, מי שרוצה להצטרף, שיצטרף. אבל קודם כל, זה הבסיס, ועליו זה ידקים את הדבר. ובזה, איווט עושה את הדבר הנכון, לדעתי.
ולפי הכירותך, יש לו מתווה מאוד ברור, שאולי אנחנו עוד לא יודעים אותו?
אני מניח שיש לו את הרעיונות שלו, אני לא יודע עד לאיזה עומק הם מפורטים, אבל הרעיון המרכזי שלו הוא נכון, שזה ממשלת אחדות, במקרה הזה זה ליכוד וכחול לבן ביחד, והם רוב, ואחרי זה מי שמצטרף, מצטרף על ההחלטות שהם כבר קיבלו, והממשלה צריכה לעסוק בכלכלה, בחברה האזרחית שלנו, איך אנחנו נראים, בכל הדברים האלה שהם קובעים בצופו של דבר את דמותה של מדינת ישראל. וכמובן, הביטחון.
אז זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, כי אמרת שהנושא המרכזי הוא נושא חברתי, אזרחי. דווקא בתור מי ש...
הביטחון אצלנו הוא מעל הכל תמיד. אני אפילו לא מתחס אליו, זה מובן מאליו. אנחנו באמת מדינה שנמצאת בסכנה קבועה. אני קצת מצר על כך שהיום זה כבר הפך להיות לשימוש פוליטי. האיומים הביטחונים הם קבועים כבר שנים ארוכות. והשאלה, אם מישהו אמר את זה הרגע, זה לא הופך את זה שזה רלוונטי רק עכשיו, זה כבר רלוונטי הרבה שנים. האיום האיראני הוא כבר קבוע שנים ארוכות, וצריך להיערך ולטפל בו, ובסך הכל הוא אמיתי. אחרי זה באים הנושאים אחרים, אבל האחרי זה הזה קצת מטריד אותי, כי אני רוצה שאחרי זה זה יהיה מאוד חזק בפני עצמו. ברור שעניין הכלכלי, הביטחון כלכלה הולכים ביחד, זה מובן לגמרי. וגם הנושאים של איך החברה הישראלית נראה, דיברנו קודם על האלימות, על החוסר תרבות, על ההתנהגויות הישראליות, הטיפוסיות השליליות, בזה צריך לטפל גם כן.
ובשביל זה צריך ממשלה.
בשביל זה צריך...
מנהיגים.
צריך מנהיגות, זה יותר זה לא ממשלה, ממשלה זה נראה טכניק כזה. צריך מנהיגות שיודעת להגיד את הדברים הנכונים. אני חוזר שוב ליצחק רבין, שדיברנו איתו או עליו. הלוואי שהיינו מדברים איתו בתחילת התוכנית הזו.
איך אתה רואה את המנהיגות שלנו היום? אתה אומר צריך מנהיגות, צריך מנהיגות. אני בסאבטקסט שומעת שאתה לא כל כך מרוצה.
כן, כן. אנחנו, זה שהגענו למצב שבו עוסקים כל הזמן בתיקי חקירה. זה שהגענו למצב שתוקפים כל הזמן את המסגרות, את הגופים ששומרים על מדינת ישראל, לא מבחינה צבאית. מבחינה משפטית, מבחינה חוקתית, איך אנחנו נראים, זה שמנסים, המשטרה דרך אגב שנה בלי מפכ"ל. אני רוצה לראות את הצבא 25 דקות בלי רמטכ"ל. המשטרה שנה בלי מפכ"ל. אני שירתי בגופים כאלה 35 שנים ויותר, אני מבין את המשמעות של זה. איך מרשים לעצמנו שיהיה דבר כזה בכלל?
כן. אתה רואה איזושהי מגמה של שינוי, איזושהי... ממשהו שהשתנה אצל ליברמן, שאתה מכיר מלפני שנים בפוליטיקה, לבין מה שאתה רואה היום, או ש...
אני לא, הוא... אני, האמת, ביושר, אני לא עוקב אחרי זה. אני, כותרות, אני בקושי רואה את הכותרות של מעריב בבוקר, ואת הכותרות של ויינט במחשב, זה מה שאני רואה. מקדיש לזה אולי אפילו 6 דקות, זה הרבה זמן.
אחרי מעורבות כזאת עמוקה?
לא, אין לי את זה, אין, אני השתחררתי מזה. פשוט קיבלתי פטור מהעניין.
עזבת את זה.
אני לא נמצא שם, זה עובר לי ליד האוזן, ואני לא עוסק בזה. אנשים מופתעים שאני אומר להם זה, אבל אני באמת לא עוסק בזה.
באחד הרעיונות שקראתי, שנתת לא מזמן, אמרת, תם זמנו של בנימין נתניהו בפוליטיקה הישראלית.
כן, אני חושב שזה מה, מישהו חושב אחר?
אני לא יודעת, אני רוצה קצת להבין מה עומד מאחורי האמירה הזאת. לגמרי. אני חושבת שהוא חושב אחר.
זה ברור לגמרי, אני לא בטוח. יכול להיות שהוא עדיין עוד לא מבין, אם כי הוא איש מאוד נבון. אי אפשר לבוא בטענות לחוכמה שלו, היא ברמה מאוד גבוהה. הוא מוכשר, אין ספק בזה. אבל הוא נקלע למצב שהוא לא יכול להמשיך להנהיג. אני חושב שהדברים האלה, לי הם מאוד ברורים, ולרוב, לחלק גדול בציבור זה מאוד ברור גם, ואני שם בצד את התפיסות הפוליטיות, ואני מדבר על האישיות, מה קורה לנו שם.
אני רוצה לקראת סיום, לשאול אותך קצת על הספר שכתבת.
כן, כן.
אז מה מביא אותך לסכם 55 שנות עשייה?
אני, שחזרתי מסין לפני 3 שנים, זה ממש עוד מספר שבועות, זה ממש 3 שנים, באמצע דצמבר, סוף דצמבר, סיכמתי 55 שנים, החל ממקף בצנחנים וכלה בשגריר ישראל בסין, שבחיים לא האמנתי שאני אהיה שם בכלל, לא חצה את מוחי, ובא אליי בחור צעיר, יניב מגל, ששמו מופיע על הספר גם, ואמר לי, מתן, צריך לכתוב ספר על מה שאתה עשית. אמרתי לו, יניב, אין לי זמן לזה, אין לי ראש לזה. הוא לא ויתר לי. ישבנו ביחד שנתיים.
שנתיים?
והתוצאה, שנתיים, הרבה זמן. והתוצאה היא ספר שנקרא ידעתי את ארצי, שמתחיל מהילדות בירושלים במלחמת השחרור, ומסתיים בסיום תפקידי כשגריר ישראל בסין. עם כל הפרקים שבדרך.
ספר שסוקר את העשייה או את ההיילייטס שבעשייה.
בעיקר פעולות צבאיות, מטבע הדברים, בעיקר פעולות צבאיות, אבל גם פרק שמוקדש לפוליטיקה. אני העברתי את חוק הקולנוע, שהיה נחשב לחוק שאי אפשר להעביר אותו, וכתוצאה ממנו תראו איזה יופי של קולנוע ישראלי קיים לנו.
למה אי אפשר היה להעביר אותו? למה זה נושא כזה?
כי יש מספר חוקים שבחלק מהם אני טיפלתי, שהם מונחים על הרצפה.
זה לא מעניין את אף אחד.
הקואליציה תמיד נגדם, האופוזיציה תמיד באדם, שמתחלפים האנשים, האופוזיציה לא משתנה, האופוזיציה נגד ואלה בעד.
למה?
כי זה דרכו של עולם. זה הרבה כסף. כל החוקים האלה זה כסף.
זה כסף, אוקיי.
העברתי חוק של לאלמנות צהל, שהתייחסו אליהם יחס מביש שנים ארוכות, ותיקנתי את החוק הזה. זה עלה למעלה מ-150 מיליון שקל למערכת הביטחון. זה הרבה כסף. אבל לאלמנות לא מתחשבנים איתם על הכסף הזה.
שהתיקון היה מה?
והתיקון היה מאוד פשוט. אלמנה, ברגע שהיא התחתנה...
אלמנה שניסית, אוקיי.
אלמנה שניסית מאבדת את כל הזכות שהיא הפסיקה להיות אלמנה.
כן.
המדינה נכנסת לתוך המיטה של האלמנה. מה אתם מחפשים שם? ואני תיקנתי... עכשיו, כולם ידעו שצריך לתקן את זה. זה לא סוד, ידעו שצריך לתקן את זה. אני תיקנתי את חוק המילואים. זה הכפיל לאנשי המילואים המשרתים, כי יש הרבה אנשי מילואים שלא משרתים, הכפיל להם את מה שהם מקבלים. חוק הקולנוע, שזה החוק שעושה סרטים בישראל היום. ותמיד היו נגדו, כי אלה חוקים שכל אחד מהם עלה הרבה מאוד כסף. אבל כסף למקום הנכון.
אז מה שאתה אומר זה שמהמקום שלך בפוליטיקה הישראלית, ראית שבסופו של דבר כסף מסובב את הכל?
כן, בלי ספק. ואני אגיד לך עוד אמירה, האמירה של אין כסף היא לא נכונה. זאת אומרת, תמיד יש בעיה, אבל האמירה, מה יש לך בראש? כי עובדה שאתה מחוקק את החוק, והשיטה היא לחוקק חוקים, פחות מזה זה דברים לא מספיק חזקים, ברגע שיש חוק זה דבר חזק, ברגע שאתה מחוקק את החוק, פתאום מדבר שיש כסף, אז למה אמרתם שאין? אז זה איזון מאוד עדין, מאוד מורכב, שצריך לדעת להתקיים בתוכו, וכפוליטיקאי ידעתי לשחק את המשחק הזה כראוי, עמד לחוקק את החוקים האלה, שהם חשובים מהן כמותם לאיך נראית מדינת ישראל.
אז אתה אומר שבעצם זה הכסף ולא האינטרסים? כי לפעמים נראה שזה האינטרסים הפוליטיים שהולכים...
לזה אני קורא... האינטרסים זה מה שיש בראש.
הרבה פעמים.
אני קורא לזה מה שיש בראש. אינטרסים. הכסף הוא עילה. גם הכי נוח לפקיד בממשלה להגיד אין כסף ולכן הוא לא עושה כלום. מי אמר שזה רק כסף? ולכן אני קורא לזה מה שיש בראש, את קורא לזה אינטרסים, זה נכון. האינטרסים הם הדבר הקובע.
כי כשאני בתפקידי האחרון בצבא הסתכלתי קצת ועסקתי קצת בחקיקה, אז באמת נראה היה ששום דבר לא ענייני, הכל זה באיזה צד של המפה אתה נמצא, ואיפה מונחים האינטרסים, ותן לי ותן לך.
והצבא הוא עדיין הכי טוב. הוא עדיין גם בתחום הזה, אני לא מדבר על היכולת הצבאית שלו, גם בתחום של איך הוא מתנהל, ויש הרבה הערות אליו, הוא עדיין יותר טוב מהגופים האחרים.
לא, ברור, אני הייתי נציגת הצבא, אבל כשאתה מגיע כנציג צבא שיש לך עמדה מאוד ברורה, ואתה רואה איך מתנהלת ועדת שרים לענייני חקיקה, או ועדה בכנסת, אז
הדברים... אז אתה לומד הרבה.
אז אתה לומד הרבה, ולפעמים...
הייתי בשני צידי המתרס. גם באתי לוועדות וגם ישבתי בוועדות. מכיר את זה משני הצדדים.
ואז ראית את הדברים שאני מדברת עליהם.
את הציניות של החיים, כן, בהחלט.
איך מתקבלות החלטות?
כן, אתה רואה את ה... אוקיי, נו, זה...
אתה רואה איך מתקבלות ההחלטות? השאלה אם אתה... ישן בלילה טוב עם כל הידע הזה שצברת לאורך השנים. האם אנחנו בידיים טובות?
אני ישן בלילה טוב כי אני כן מאמין בחברה הישראלית. אני כן מאמין ביכולות המדהימות של האנשים הצעירים שלנו, של החדשנות שלנו, של ההייטק שלנו, של כל הדברים האלה. אני מאמין בהם ואני ראיתי איך העולם כולו מסתכל עלינו. העולם לא מסתכל עלינו רק כצבא, שיש לנו מעמד מכובד, ובטח לא לממשלה שהיא לא דוגמה לכלום, אלא הוא כן מסתכל על העולם הטכנולוגי של מדינת ישראל. זה מהות הקשרים בין סין לישראל, דיברנו קודם, זה הטכנולוגיה והחדשנות הישראלית, ויש לי אמונה שלמה באנשים האלה, והם עושים את מדינת ישראל, לא האחרים, הם עושים את המדינה.
שאלה אחרונה, לפני שאנחנו מסיימים, אם אנחנו כזאת חברה טובה ומוצלחת, למה אנחנו לא מצליחים לגדל מנהיג ראוי?
זה דיון בפני עצמו. איזה סוג אנשים בסוף כן נשאר בפוליטיקה ואיזה יוצא החוצה. לא הייתי רוצה אפילו להתחיל את הדיון הזה, אבל זה דיון בפני עצמו שצריך לנהל אותו באיזשהו מקום ולהבין אותו. אבל הרבה מאוד אנשים טובים, מחליטים לא להמשיך בפוליטיקה, וחלקם בכלל לא, בצדק, לא נכנסים. מראש הם אפילו לא מכניסים את עצמם למקום הזה.
לנקודה הזאת. השגריר מתן וילנאי, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה שהקדשת לנו מזמנך, ואנחנו נסיים עם השיר כמו בלדה של נתן יונתן, לבקשתך. תהנה, הרבה בריאות, והמשך יום מצוין.
תודה רבה, אולי. תודה רבה לכל המאזינים.
ותודה לעומר, טכנאי השידור. אנחנו נפרדים מכם. המשך יום טוב.
אם זר קוצים כואב זה מה שאת אוהבת אלך אל המדבר ושם אלמד לכאוב ואם שירים אהבת רק שכתובים באבן בין הכפים האגור ובסלעים אכתוב אם זר קוצים